בוקר טוב רעים ואהובים ושלום עליכם, יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. הפרשה שלנו שהחלה בסיפור מותה של שרה וקבורתה במערת המכפלה, מגיעה היום בשישי של הפרשה לסיפור מותו של אברהם וקבורתו שלו במערת המכפלה גם כן. וזה המקום לשאול את השאלה הכל כך מתבקשת. הפרשה הזו שעוסקת במותה של שרה ובמותו של אברהם, דווקא היא נקראת חיי שרה. מזכירה לנו הפרשה הזאת את פרשת ויחי, הפרשה היחידה הנוספת בכל המקרא שנקראת בתואר חיים. וכמה נפלא שגם היא עוסקת במותו של יעקב ובמותם של השבטים ושל יוסף במצרים. אולי יש כאן שיעור גדול שניתן להבין אותו כאשר חושבים על עומק מושג החיים. נדמה לי שלהבין אותו לעומק נוכל להבין אותו על ידי שנתבונן בפסוק המתאר את מותו של אברהם. וכך כתוב שם: ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. מה פירוש הביטוי הזה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי? איך היינו מבינים ימי שני חיי אברהם ללא המילים אשר חי? ברור שהוא חי. אתם יודעים, מוריי ורבותיי, למילה חיים יש במקרא שתי משמעויות. פעמים רבות המילה חיים מופיעה במובן הפרקטי הפשוט של המילה. ויחי ארפחשד ויולד את וימות, ויחי ויולד וימות. ראינו את זה בפרשיות בראשית ונוח בתולדות, ונראה את זה הרבה מאוד במקרא. אבל יש למילה חיים גם משמעות אחרת לגמרי. איך תבינו למשל את המושג אלוקים חיים, או את המושג ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים אתם כולכם היום? הרי ברור שאין שם הכוונה לאיקס זמן פה, בתוך הגלקסיה, לזמן שבו אני מתפקד בין לידתי למותי. יש חיים שיש להם משמעות לגמרי אחרת, והמדובר שם הוא על חיים נצחיים, על משהו שאין לו הפסק. חיי עולם נטע בתוכנו. אגב, גם בעולם ההלכה, המילה חיים, שמשמשת בדרך כלל למושג הטכני של חיי אדם וחיי שעה, משמשת פעמים מסוימות למושג של חיים שאינם נפסקים. דוגמה מעניינת מאוד, מים חיים שצריך להשתמש בהם כדי לטהר מי שנטמא בטומאת מת, צריכים להיות מים שבאים ממי מעיין או ממי נחל שאיננו נחל אכזב. ההגדרה בפרשנים הוא מים שבאים ממים חיים, כלומר מים שאינם נפסקים. על פי זה יש לפנינו דבר מופלא. דווקא אחרי מותו של הצדיק מתגלה שחייו היו חיים במובן של חיים נצחיים. כשרוצים להכיר את חיי שרה, הרבה יותר עמוק מלפגוש אותם בשנות חייה כאן, לראות איך הם נמשכים ונמשכים, והם מים שאין להם הפסק. האמת שכשתעמיקו, נראה בפרשה שלנו שלושה פסוקים מקבילים, שרק כאשר נבין את ההבדל שהרגע אמרנו, נבין את העומק שלהם. בסיפור מותו של אברהם נאמר, ואלה ימי שני חיי אברהם, כפי שאמרנו, אשר חי, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. רש"י אומר שם, על פי הכלל שהוא קבע כבר בפסוק הראשון של הפרשה, שזה שנאמר כאן שנה, 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 בא ללמד שלכל שנה יש משמעות, ולכן הוא אומר, בין 100 כבין 70, ובין 70 כבין 5. בדיוק כמו שהוא אמר בויהיו חיי שרה, בת 100 כבת 20 לחטא, ובת 20 כבת 7 ליופי. יפה. אבל אתם יודעים, יש רק קושי אחד. עוד כמה פסוקים יהיה כתוב בסופה של הפרשה, כאשר ידובר על תולדות ישמעאל, יהיה כתוב פסוק מקביל. ושם כך נדמה כאילו רש"י, במרכאות כפולות, נתקע. כי כתוב שם כך, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים. הופה! ושמה משום מה רש"י לא דורש בין 100 כבין 30 ובין 30 כבין 7. שמה, איך קוראים לזה בצבא? דיממת הלכות. לא פייר, מה קרה? מדברים על ישמעאל אז לא דורשים דרשות יפות? איפה העיקרון הפרשני שצריך לדרוש כל פעם שנאמר שנה, שנה, 100 שנה, 30 שנה, למה אתה לא דורש? אגב, מדהים, תגידו שהוא לא דורש כי אני לא אוהב כל כך את ישמעאל, הוא לא מבית ספרנו, נו, נו. לא רק שזה לא רציני, אלא תראו עד כמה לא רצינית התשובה הזאת. כתוב מיד אחר כך, ויגבה, על ישמעאל, ויגבה, וימות, ורש"י על המילה ויגבה מסביר, לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. על ישמעאל הוא אומר את זה. וההסבר של רש"י בפסוקים שלפני כן, שהצדקות של ישמעאל היא עשיית התשובה שהוא עשה לפני מותו, כשלפני מותו של אברהם הוא הוליך את יצחק לפניו, הוא עשה תשובה. זאת אומרת שרש"י לא בורח חס ושלום מכוחו הצדקותי של ישמעאל בכך שהוא עשה תשובה. אז מדוע הוא לא דרש את השנה שנה? התשובה היא פלאית. כי אצל ישמעאל כתוב, ואלה שני חיי ישמעאל, סטו. ואז אין שום חידוש. אלה שני חיי ישמעאל, המספר 137, אז כתוב שנה שנה, אבל זה לא סיבה לדרוש עוד. לעומת זאת, אצל אברהם כתוב, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. אז צריך להבין איך כל יום משנות חייו הוא יום של חיים. גם אצל שרה בפסוק הראשון לא כתוב היו שני חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. כתוב היו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. זה גוואלד. הרי שני חיי שרה היו 127, אבל חיי שרה זה חיי שרה. אם אני אומר לך על אדם שחייו הם X, אני לא מדבר על מספר שנים, כששואלים בן כמה אתה, התשובה היא X. אבל כשאני שואל מה הם חייו, מפעל חייו, רעיון חייו. זה עומק הפסוק הראשון. שנות חייה של שרה היו חיים, במובן של אשר חי. ומתי זה בא לידי ביטוי? איך חז"ל אומרים? יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. על פי זה, אולי מותר להוסיף בפסוק הראשון של הפרשה תוספת נפלאה ככה לכבוד שבת קודש. רש"י אומר, בת 100 כבת 20 לחטא, ובת 20 כבת 7 ליופי. נו, כולם צדיקים, אבל אנחנו שמבינים את החיים קצת בעולם, יש לנו שאלה שאולי לא יפה לשאול, אבל אם אתם שואלים אותי, אצל איזה גיל בא לידי ביטוי יופי? מה לעשות? בגיל 7 זה מתיקות, זה פוצ'ימוצ'י, אבל יופי זה בבת 20. ואם ישאלו אותי באיזה גיל בא לידי ביטוי טהרה, לא לחטוא, זה דווקא בגיל 7. אבל תשימו לב מה רש"י אומר, בת 100 כבת 20 לחטא ובת 20 כבת 7 ליופי. הפוך קצת, לא? תשמעו את העומק, זה מדהים. דוגרי, כשאני מספר לך על אדם שהוא בן 100 והוא לא חוטא, נו, אז למה הוא לא חוטא? לא נעים, אה? כי הוא בן 100, איך יחטא? איך אומרים אצלנו בערבית? חטיאר, מה יחטא? הוא בן 100, לא זז. לא מפעים כל כך. אבל אם אני אומר לך על אדם שהוא בן 20 והוא בשיא כוחו, אבל הוא לא חוטא, וואו. אתם יודעים למה שרה לא חטאה כשהיא הייתה בת 100? לא כי היא הייתה בת 100. היא לא חטאה מאותה סיבה שהיא הייתה בת 20. בשיא כוחה. כשאני אומר לך שמי שהיא יפה כי היא בת 20, אתה שואל אותי אמיתי, תגיד לי, ואולי פשוט מפני שהיא בת 20 היא יודעת איך לשים ככה את התמרוקים, את המייקאפ, אבל זה לא באמת יופי אמיתי? אתה יודע מתי אני בוחן אם יופי הוא אמיתי? דווקא בבת 7. אז הוא כל כך טהור. איזה עומק. כששרה הייתה בת 20 היא הייתה יפה באותו היופי הטהור של בת 7. כולם שווים לטובה. לא אירועי הזמנים הכתיבו את חייה. חייה נתנו משמעות לזמנים. חיי שרה. יום טוב! אוטוטו נעסוק בשביעי ובעוד נדבך בחיי שרה. להתראות.